השיעור היום מוקדש לילוי נשמת אמי מורתי, דינה, בת הרב משה ושיינדל רייזל, זיכרונה לברכה, שלי שלה, נודה לכל לומדים, תלמדו לילוי נשמתה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף עין זין במסכת עירובין, באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה בדף הקודם, ונסיים בשורה האחרונה בעמוד ב', השיעור היום יהיה רבע שעה. היום נדבר על כותל שנמצא בין שתי חצרות, ולגבי הכותל הזה יש שני דינים שמופיעים במשנה. דין אחד, שזה דין שזכרנו גם אתמול, זה זה שאם יש כותל בין שתי חצרות ואין בו פתח, אז שתי החצרות לא יכולות לערב ביחד. ולגבי זה אומרת המשנה שזה דווקא עם הכותל בגובה של 10 טפחים ומעלה, פחות מזה הם כן יכולות לערב, כי זה לא נחשב שום מפריד בין שתי החצרות. זה דין אחד. דין שני זה לגבי השימוש בראש הכותל, כלומר האם אנשים שגרים בחצרות יכולים לשים דברים מהחצר או מהבית שלהם על ראש הכותל, ולגבי זה אומרת המשנה שאם הכותל רחב 4 טפחים, אז הוא נחשב רשות בפני עצמה, כמו שאנחנו אומרים גם למשל כשיש עמוד רחב 4 טפחים באמצע רשות הרבים, אז גם הוא נחשב רשות בפני עצמה, אז גם כאן בחצר זה נחשב רשות בפני עצמה, גם אם זה לא בגובה 10 טפחים, וזה לא נחשב לא של חצר א' ולא של חצר ב', וממילא שניהם לא יכולים לטלטל דברים מהבית שלהם אל הראש של אותו כותל. אז אלה שני הנושאים שעולים במשנה לגבי כותל שבין שתי חצרות. שוב, שאם הוא בגובה 10 אז הוא מפריד בין שתי החצרות והם לא יכולות לערב ביחד. אם הוא רחב 4 אז הוא רשות בפני עצמה ואף אחד לא יכול לטלטל מהבתים אל הראש של אותו כותל ולהפך. עד כאן שני הנושאים במשנה, ועכשיו את הדיונים בגמרא נחלק לשני חלקים עיקריים. בחלק הראשון נתמקד בנושא של השימוש בראש הכותל, שאמרנו שאם הוא רחב 4, אז שניהם לא יכולים לטלטל מהבתים לכותל ולהפך, ולגבי זה נראה בגמרא שני דיונים. דיון ראשון זה שמה שכתוב במשנה זה כאמור דווקא כשהכותל רחב 4 טפחים. אבל מה הדין אם הכותל הזה צר מ4 טפחים? לגבי זה יש מחלוקת קיצונית בין רבי יוחנן לבין רב. רבי יוחנן מקל ואומר שברגע שהכותל צר מ4 טפחים, אז זה כבר לא רשות בפני עצמה, אלא זה כמו מקום פטור. כלומר, כמו שברשות הרבים כשיש עמוד שהוא צר מ4 טפחים אז הוא נחשב מקום פטור, גם כאן זה כאילו מקום פטור, וממילא שניהם יכולים להשתמש מעליו, ושניהם יכולים לטלטל מהכותל ואל הכותל. זו דעת רבי יוחנן, ומה שהמשנה אמרה שאסור זה דווקא ברחב ד'. רב לעומת זאת הולך לקיצוניות ההפוכה, וכשזה צר מ4 טפחים, לא רק שאסור לטלטל אל ומה כותל, אלא אפילו על הכותל עצמו אסור לטלטל. כלומר, אם נשאר שם איזה לחם מלפני שבת, אתה לא יכול לעלות על הכותל ולאכול אותו שם, כי אסור לך להזיז את הלחם אפילו סנטימטר אחד, אפילו כשהוא עדיין מעל הכותל עצמו. ולמה? כי כיוון שזה מקום קטן והוא לא רשות בפני עצמה, אז הוא בעצם בטל שתי החצרות. אז זה לא מקום פטור, אלא להפך, זה מקום שמעורבב בין שתי רשויות שונות, וכיוון שהם לא עשו עירוב חצרות, אז באותו מקום יש ערבוב. במקום של ערבוב רשויות אי אפשר לטלטל כלום. אז שוב רבי יוחנן מקל ואומר שאפשר אפילו לטלטל משם ולבתים ולהפך, רב מחמיר ואומר שאפילו על הכותל עצמו אסור לטלטל. זאת המחלוקת. עכשיו רק נעיר בסוגריים לגבי מה שאמרנו שזה כמו מקום פטור. מה הכוונה? אנחנו יודעים שאם יש למשל כותל שהוא בין רשות הרבים לבין רשות היחיד, והוא לא ברוחב של 4 טפחים, אז הוא נחשב מקום פטור. וגם מי שעומד ברשות הרבים וגם מי שעומד ברשות היחיד יכול להניח עליו משהו או לקחת ממנו משהו, כי זה לא נחשב שהוא הוציא מרשות לרשות, כי זה לא נחשב רשות, אלא זה מקום פטור. עכשיו אצלנו הכותל ודאי שהוא לא נחשב באמת מקום פטור מהתורה, כי הרי הכותל הזה הוא באמצע שתי חצרות, הרי החצרות הם רשות היחיד, גם הוא רשות היחיד מהתורה. אלא כל הדיון שלנו כמובן זה לא ברמה של הדאורייתא, אלא בדין של דרבנן שאסור לטלטל בין שתי חצרות אם אין ביניהם עירוב חצרות. והשאלה היא איך להתייחס לכותל שהוא צר מ4 טפחים לגבי אותו דין של דרבנן. אז רבי יוחנן משווה את זה למקום פטור באמצע רשות הרבים, כלומר כמו ששם זה מקום פטור ומותר לטלטל אליו, גם כאן. לעומת זאת רב אומר שחזר זל עשו חיזוק לדבריהם יותר מדברי תורה, בשביל שלא יבואו לזלזל בדין הדרבנן של טלטול מחצר לחצר, ולכן כאן הם לא אומרים שזה כמו מקום פטור ואפשר לטלטל עליו משתי החצרות, אלא זה נהיה בטל לשתי החצרות, ואז יש שם ערבוב רשויות, ולכן אסור משתי החצרות, ואפילו על הכותל עצמו גם כן אסור. אז זה היה בסוגריים. מה שחשוב לזכור זה מחלוקת רבי יוחנן ורב, שאם הכותל צר מ4 טפחים, לפי רבי יוחנן זה מקום פטור, לפי רב יש שם ערבוב רשויות. עד כאן הדיון הראשון בחלק הראשון של השיעור. הדיון השני בחלק הזה לגבי השימוש בראש הכותל מתחיל בשליש העליון של עמוד א', וכאן הגמרא מחדשת שמה שאמרנו שבכותל שהוא רחב ד' פחים אז לשניהם אסור לטלטל מהבתים אל הכותל, זה נכון כשלשניהם נוח להשתמש בכותל באותה מידה. אבל אם לאחד תשמישו בנחת יותר מהשני, כלומר יותר קל לו להשתמש בכותל מאשר לאדם בחצר השנייה, אז אנחנו אומרים שכל ראש הכותל הולך אליו למי שיותר קל. זה הכלל, נבין את זה יותר כשנראה את הדוגמאות. הגמרא מביאה לזה שתי דוגמאות. דוגמה אחת זה כשיש שתי חצרות שהן לא בדיוק באותה מפלס. נניח שאחת היא ארבעה תפחים מעל השנייה, ויש כותל ביניהם של עשרה תפחים, אבל הוא מתחיל מהחצר התחתונה. כך שמי שעומד בחצר התחתונה, אז הכותל הזה באמת עשרה תפחים. אבל מי שעומד בחצר העליונה, אז בשבילו הכותל הוא רק שבעה תפחים, כי הרי הכותל מתחיל מיותר נמוך. אז לאותו אדם שהכותל יותר נמוך בשבילו, יותר נוח להשתמש בכותל מאשר לשכן שלו, ולכן הוא מקבל את כל הרשות בכותל והוא יכול לטלטל אליו והשכן לא יכול. זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה זה מצב מאוד דומה, אבל הפעם אין כותל ביניהם, אלא יש חריץ ביניהם בעומק של עשרה תפחים וברוחב של ארבעה תפחים, שגם זה דבר שמחלק בין החצרות, אבל החריץ הזה הוא עשרה תפחים רק אם סופרים מהחצר העליונה, אבל אם נספור מהחצר התחתונה הוא רק שבעה תפחים, אז לזה בחצר התחתונה יותר נוח לשים דברים בחריץ, ממילא כל השטח של החריץ הולך אליו ולא לחצר העליונה. אז אלה שתי הדוגמאות למה שאמרנו שכשלאחד מהם יותר נוח להשתמש בכותל מלשני, אז לא אומרים ששניהם אסורים, אלא זה שיותר נוח לו לא מותר ורק לשני אסור. עכשיו על זה נעיר עוד שתי הערות. הערה אחת זה למה הגמרא הייתה צריכה להביא שתי דוגמאות. מספיק היה להביא דוגמה אחת. מסבירה הגמרא שאם היינו מביאים דוגמה אחת, לא היינו יודעים את הדוגמה השנייה. כי אם היינו מביאים רק את הדוגמה של הכותל, היינו חושבים שבמקרה של חריץ, האמת היא שלשניהם לא כזה נוח להשתמש בחריץ, גם לזה שהוא נמוך יותר. אז נכון שלגבוה יותר קצת יותר לא נוח, אבל גם לנמוך לא נוח. ממילא אולי היינו חושבים שבכל זאת שניהם שווים בחריץ וממילא שניהם אסורים, כמה שמלן שגם שם אומרים את זה. ולהפך, אם הגמרא הייתה מביאה רק את הדוגמה של החריץ, אז במקרה של הכותל היינו חושבים שאומנם לזה שגבוה יותר נוח לשים דברים על הכותל כי הכותל נמוך יותר, אבל מצד שני הוא גם יותר מפחד שהדברים ייפלו לצד השני, כי הם ייפלו נפילה ארוכה יותר והם יכולים להישבר יותר, אז אולי בעצם לשניהם זה לא כל כך נוח, כמה שמלן שלא חוששים לזה ובאמת יותר נוח לגבוה ולכן הרשות הולכת אליו. זאת הערה ראשונה. הערה שנייה, מה שדיברנו עד עכשיו זה שלאחד מהם הכותל או החריץ הם בגובה עשרה תפחים, ולשני פחות מעשרה תפחים, ואמרנו שהולכים לזה שזה פחות. אבל מה יקרה אם לשניהם זה יותר מעשרה תפחים? אלא שלאחד זה למשל 12 תפחים, ולשני 11 תפחים. אז בזה יש מחלוקת בדף פי ג' ששמואל אומר שגם בזה נותנים את זה לנמוך, אבל רב אומר שכאן כיוון ששניהם מעל 10, אז אמנם אחד קצת יותר נוח לו מלשני, אבל בכל זאת שניהם שווים, וממילא שניהם אסורים לטלטל אל ומה אותו כותל. עד כאן החלק הראשון של השיעור לגבי שימוש בראש הכותל. ראינו כאן שני דיונים. דיון אחד זה מחלוקת בכותל שהוא צר מארבעה תפחים, שלפי רבי יוחנן זה מקום פטור, ולפי רב יש ערבוב רשויות וזה עוד יותר חמור. דיון שני זה כשלאחד יותר נוח מלשני, אז הוא יכול להשתמש ולטלטל אל הכותל, והשני לא יכול לטלטל אל הכותל. וזה הגענו לשליש התחתון של עמוד א', ואנחנו עוברים לחלק השני של השיעור. החלק השני מדבר על מיעוט הכותל, כלומר, גם כשיש כותל שהוא גבוה עשרה תפחים, אפשר למעט אותו שהוא לא יהיה גבוה עשרה תפחים. איך אפשר למעט? אז או שמגביהים את הקרקע, או שממעטים את הכותל עצמו. כלומר, או שנשים משהו בתחתית הכותל בשביל לעשות הגבעה, ואז כשעומדים על אותה הגבעה, אז הכותל כבר לא גבוה עשרה תפחים, או שפשוט מורידים כמה אבנים מהחלק העליון של הכותל, בשביל שלא יהיה גבוה עשרה תפחים. עכשיו, מה זה עוזר לי למעט את הכותל? אז זה עוזר לי לגבי שני הדינים שהזכרנו במשנה. הדין של טלטול אל הראש של הכותל, והדין של לערב חצרות ביחד למרות שיש כותל באמצע. כלומר, לגבי השימוש בראש הכותל, אם רק צד אחד יעשה מיעוט לכותל שלו, אז יוצא שאצלו יותר נוח מאשר לצד השני להשתמש בראש הכותל, ואז הוא יקבל את כל ראש הכותל. זה לגבי השימוש. ולגבי עירוב חצרות, אם יש כותל שהוא גבוה עשרה ושני הצדדים יעשו מיעוט, אז במקום של המיעוט זה נחשב כמו פתח בכותל, ואז ממילא אם יש פתח אז הם יכולים לערב ביחד. אז זאת הקדמה לגבי המיעוט ואיך זה עוזר, ועכשיו בגמרא נראה חמישה תנאים לאותו מיעוט. חלק מהתנאים זה לגבי שני הדינים שהזכרנו, וחלק מהם זה לגבי רק אחד מהם, או שימוש בראש הכותל, או שזה יחשב פתח בשביל שיוכלו לעשות עירוב חצרות ביחד. אז התנאי הראשון שהגמרא מביאה זה שצריך שאותו מיעוט יהיה לפחות ברוחב של ארבעה תפחים. למה? זה כמו שלמדנו אתמול לגבי חלון, שהמינימום שנחשב פתח זה ברוחב של ארבעה תפחים. אז אם ההגבעה שלו היא קטנה מארבעה תפחים, אז אותה הגבעה לא יוצרת לו פתח, לא לעניין שזה יחשב פתח והם יוכלו לעשות עירוב חצרות ביחד,
וגם לא לעניין זה שיותר נוח לו להשתמש בכותל מאשר לחבר, כי אם זה ארבעה תפחים אז יותר נוח לו, כי זה נחשב שיש לו פתח לעלות לראש הכותל ולקחת או לשים שם דברים. אבל אם זה צר מארבעה תפחים אז זה לא נחשב פתח, ממילא זה לא יותר קל לו להשתמש בכותל מאשר לשני, ולכן שניהם יהיו שווים ולשניהם יהיה אסור בכל הכותל. עכשיו נעיר בסוגריים שזה כשהוא עשה הגבעה. אבל אם הוא עשה את המיוט לא על ידי הגבעה, אלא שצד אחד הוריד כמה אבנים מהחלק העליון של הכותל שזה יהיה יותר נמוך אצלו, אז כאן, אם זה באמת ארבעה תפחים, אז כמו שאמרנו זה נחשב פתח ומשם יותר נוח לו להגיע לכל ראש הכותל, ולכן הוא מקבל את הרשות בכל ראש הכותל. אבל אם הוא עשה פחות מארבעה תפחים, אז כאן זה לא כמו בהגבעה שאנחנו אומרים שבעצם הם שניהם שווים והוא לא עשה כלום, אלא מה שהוא כן מקבל. מה הוא מקבל? הוא מקבל את אותו מקום של פחות מארבעה תפחים ששם הוא חקק, כי אמנם זה לא נחשב פתח, אבל באותו מקום עצמו ששם הוא חקק, הרי יותר נוח לו להשתמש מאשר לשכן שלו, כי אצלו זה יותר נמוך. אז לפחות אותו מקום בראש הכותל הוא כן מקבל, ואת שאר ראש הכותל שניהם שווים בו והם שניהם אסורים. עד כאן התנאי הראשון לגבי מיעוט הכותל. התנאי השני, 9 שורות לפני סוף עמוד א', זה שהדבר שאיתו אני עושה הגבעה צריך להיות דבר כזה שלא ניטל בשבת, כלומר לא דבר שפתאום ייקחו אותו באמצע שבת, אלא דבר שהוא יחסית קבוע. מה גורם לו להיות קבוע שם? אז זה יכול להיות או למשל סיבה הלכתית, כמו למשל שאני שם דבר לפני שבת כמובן שהוא מוקצה, ואז ממילא אף אחד לא יזיז אותו, או זה יכול להיות דבר שהוא פשוט כבד ואף אחד לא מזיז אותו סתם כי הוא כבד. זה באופן כללי, ועכשיו נראה דוגמה לכל דבר. אז דוגמה לסיבה הלכתית זה שרב יחיל אומר שאפשר להפוך ספל, כלומר דלי רחב 4 תפחים, ולשים אותו בתחתית הכותל, וזה נחשב מיעוט. עכשיו מיד שואלת הגמרא, למה זה נחשב מיעוט? הרי זה דבר הניטל, כלומר זה לא כבד, אין בעיה לקחת את זה, וזה גם לא מוקצה, כי הדלי עצמו לא מוקצה, וגם אם מוקצת בתוך הקרקע, אין בעיה להרים את זה אפילו שזה יזיז את האפר, כי זה טלטול מן הצד, כמו שמותר להוציא פגע או צנון שמישהו טמן בתוך האדמה, כי זה טלטול מן הצד. אלא מסבירה הגמרא שכאן מדובר שהוא תקע את זה כל כך חזק באדמה, שבשביל להוציא את זה צריך ממש לחפור עם האדר, וזה איסור חפירה מהתורה. ממילא ברור שזה דבר שלא ניטל, ולכן זה יכול להיות הגבעה. זה לגבי הסיבה ההלכתית שזה לא ניטל. דוגמה על הסיבה השנייה של הכובד זה שאומרת הגמרא שיש הבדל בין סולם המצרי לסולם הצורי. סולם המצרי הוא לא יכול להיות מיעוט כי הוא דבר הניטל, כי הוא לא מוקצה והוא לא כבד, אבל סולם הצורי כן יכול להיות מיעוט כי הוא כן כבד ולכן הוא יכול לשמש כמיעוט. עד כאן התנאי השני למיעוט. התנאי השלישי למיעוט באמצע עמוד ב' זה תנאי שהוא לא קשור לנושא של מיעוט מצד אחד בשביל להשתמש בכותל, אלא למיעוט משני הצדדים בשביל ליצור פתח שיוכלו לעשות עירוב חצרות. והשאלה היא, האם שני המיעוטים האלו משני הצדדים של הכותל, למשל שאני שם סולם מצד אחד וסולם מהצד השני, האם שני הסולמות צריכים להיות אחד מול השני? לגבי זה אומר אביי שזה תלוי האם הכותל הוא צר או רחב. אם הוא צר מארבעה תפחים, אז הם צריכים להיות אחד מול השני, או לפחות אחד כמעט מול השני, עם רוחב של פחות משלושה תפחים. אבל אם הכותל רחב מארבעה תפחים, אז הם לא צריכים להיות אחד מול השני. ולמה? כי אני יכול לעלות בסולם אחד, ללכת על ראש הכותל בלי חשש ליפול כי זה רחב ארבעה תפחים, ולרדת מהסולם השני. אז זה נחשב שני פתחים שאפשר להשתמש בהם, וממילא זה מספיק בשביל לעשות בין שתי החצרות עירוב חצרות. עד כאן התנאי השלישי, שבכותל צר הם צריכים להיות אחד מול השני, ובכותל רחב הם לא חייבים. התנאי הרביעי והאחרון להיום הוא 10 שורות לפני סוף עמוד ב', ואנחנו מסבירים אותו לפי רשי, וזה שמיעוט באוויר אינו מיעוט. כלומר, אני לא יכול לשים איזשהו מדף באמצע הכותל וזה יחשב הגבעה, אלא אני חייב שאותה הגבעה תהיה המשך רצוף מהקרקע. עכשיו מחדשת הגמרא שגם כאן יש דין לבוד, כלומר אני לא צריך שזה יהיה ממש רצוף, אלא מספיק שזה רצוף על ידי לבוד. זה העיקרון, והגמרא מביאה לזה שתי דוגמאות. דוגמה הראשונה זה של רב ביבי בר אביי, שהוא אומר שאם אדם שם אצטבה מעל אצטבה, כלומר משהו כמו מיטת קומותיים מאוד נמוכה, כשהאצטבה התחתונה לא הייתה רחבה דלת ורק העליונה הייתה, אז בשביל שהעליונה תחשב המיעוט, היא צריכה להיות בתוך ג' תפחים מהתחתונה, ואז יש לבוד. אחרת היא נחשבת באוויר, וזה לא נחשב מיעוט. זו דוגמה ראשונה. דוגמה שנייה מביא רב נחמן, וזה לגבי סולם. סולם גם כן השלבים שלו חייבים להיות קרובים בתוך ג' תפחים אחד מהשני בשביל שזה יחשב רצוף, אחרת זה לא נחשב מיעוט. אלה שתי הדוגמאות לזה שמיעוט באוויר אינו מיעוט. רק נראה עכשיו עוד שתי הערות בסוגריים. הערה אחת זה שבשני המקרים, גם בהצטבה וגם בסולם, אם ההצטבה התחתונה או השלב התחתון בסולם הם דלת אמות, אז אני יכול להתעלם מהעליונה, וגם אם היא לא דלת אמות, אני הולך לפי התחתונה. הערה שנייה לגבי ההצטבע, יוצא שאמרנו שאם העליונה היא דל אדמות והתחתונה לא והם במרחק של פחות משלושה טפחים, אז זה כן נחשב הגבעה, ויוצא מכאן שאני לא חייב שכל ההגבעה תהיה דל לטפחים, אלא רק החלק העליון שלה, גם אם החלק התחתון שלה לא דל לטפחים. עד כאן שתי הערות, ועד כאן התנאי הרביעי. עכשיו נוסיף בסוגריים תנאי חמישי, למרות שזה לא ממש מוזכר כאן בפירוש, אבל זה הוזכר בין השורות, וזה לגבי עד איזה גובה צריך לעשות את המיעוט. אז עד עכשיו אמרנו שמספיק לעשות מיעוט כזה שמכניס אותי לתוך גובה של 10 טפחים. כלומר, אם למשל הכותל הוא 11 טפחים ואני עושה הגבעה על הקרקע של 2 טפחים, זה מספיק. כי עכשיו ההפרש בין ההגבעה שעליה אני עומד לבין ראש הכותל הוא רק 9 טפחים, וזה בסדר. ככה הבנו עד עכשיו, אבל נעיר על זה שמחר אנחנו נראה דעות שזה לא מספיק. ולמשל, כשעושים סולם, יש דעות עד איפה הסולם צריך להגיע, אבל הוא צריך להגיע כמעט עד ראש הכותל. אז בשביל להסביר את הלכאורה הסתירה הזאת, עד איפה המיעוט צריך להגיע, נעשה שני חילוקים. חילוק אחד זה לגבי שני הנושאים של המשנה, כלומר, לגבי שימוש בכותל, אז ברור שלא צריך מיעוט שמגיע כמעט עד למעלה, אלא מספיק שזה ימעט מעשרה טפחים. לגבי יצירת פתח בשביל שנעשה עירוב חצרות, כאן אומר המאירי שזה תלוי האם הכותל צר או לא. אם הכותל רחב, אז גם בזה לא צריך שהסולם מגיע עד למעלה. אבל אם הכותל צר, אז צריך, ומחר נראה את הדעות עד איפה בדיוק צריך שהסולם יגיע. בכל אופן זה היה התנאי החמישי, הבאנו את זה בסוגריים לגבי עד איפה המיעוט צריך להגיע, וזה הגענו ממש לשורה האחרונה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. דיברנו היום על כותל בין שתי חצרות, ודיברנו על זה לגבי שני נושאים. נושא אחד זה היכולת לטלטל בין הבתים לבין ראש הכותל, אז זה אי אפשר לעשות אם הכותל הוא רחב דל אדמות, כי אז זה רשות בפני עצמה וזה לא הרשות שלנו בחצרות. נושא שני זה לגבי עירוב בין שתי החצרות, את זה אפשר, אלא אם כן הכותל הוא גבוה, 10 טפחים, לא משנה מה העובי שלו. זאת הייתה המשנה, את הגמרא חילקנו לשני חלקים. בחלק הראשון דיברנו על הנושא של שימוש בראש הכותל וראינו לגבי זה שני דיונים. דיון אחד לגבי כותל שהוא צר מארבע, שרבי יוחנן מקל ואומר שזה כמו מקום פטור ולשני מותר לטלטל לשם, ורב אומר להפך, יש שם ערבוב של הרשויות, ולא רק שאסור לטלטל לשם ומשם, אפילו אסור לטלטל מעל הכותל. זה דיון ראשון. דיון שני, אם לאחד מהצדדים יותר נוח להשתמש בראש הכותל מאשר לשני, אז הוא מקבל את הרשות לטלטל לשם והשני לא. עד כאן החלק הראשון. בחלק השני דיברנו על מיעוט הכותל, אמרנו שיש שתי שיטות למעט, או לעשות הגבעה למטה או להוריד מלמעלה, וזה עוזר לשני הנושאים, גם לגבי היכולת להשתמש, שאם אחד עשה הגבעה והשני לא, אז הוא יקבל את היכולת שימוש והשני לא, וגם לגבי ליצור פתח, שאם שניהם עשו הגבעה, זה יחשב פתח והם יוכלו לעשות עירוב חצרות ביחד. זאת הגבעה באופן כללי, אחר כך ראינו לזה ארבעה תנאים. תנאי אחד זה שהרוחב של ההגבעה חייב להיות לפחות 4 טפחים, אם הוא חוקק מלמעלה בכותל בצד שלו, אז אם הוא חקק גם פחות מ4 טפחים, אז באותו אזור שהוא חקק, לפחות שם הוא יכול להשתמש ולא השכן. תנאי שני זה שצריך למעט בדבר שלא ניטל בשבת, למשל שהוא מוקצה או שהוא תוקוע ממש טוב באדמה או שהוא פשוט כבד. תנאי שלישי זה שאם עושים פתח בשביל לעשות עירוב חצרות, אז אם זה כותל צר הם צריכים להיות אחד מול השני או לפחות בתוך ג' טפחים אחד מול השני, ואם זה כותל רחב אז לא צריך. תנאי רביעי.